מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים, כאן מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך לפחות מעט מנוחה. בתוכנית הזו אני מביאה לפניכם מדי שבוע תובנות שונות וירורים שונים שעולים במוחי בעקבות מה שקרה איתי בשבוע האחרון שעבר עליי. אני מביאה דברים שעניינו אותי ואני מקווה שיעניינו אף אתכם. אני מביאה דברים שחשבתי עליהם ונדמה היה לי שאולי גם אתם תאהבו לחשוב עליהם. אז אחרי שהבנו מה אנחנו עושים בתוכנית הזו, אני רוצה להתחיל בתובנה הראשונה, אבל אנחנו לא נעשה את זה לפני שאני אביא לפניכם את כתובת המייל שלי, כדי שתוכלו להמשיך ולכתוב לי כל מה שעולה בדעתכם, כל מה שאתם חושבים, כל מה שהייתם רוצים לעניין אותי בו, או תגובות למה שאני אומרת פה. אני מקבלת הרבה מאוד מכתבים מכם, ומאוד נהנית לקרוא את מה שאתם כותבים. אם נותר לנו פנאי, אני אוהבת גם להביא כאן מהדברים שלכם, ואתן לכם את כתובת המייל, אתם יכולים לכתוב c57-12-111-strudelgmail.com. ובואו נתחיל ונפתח עם התובנה הראשונה. איך לא נדבר ונאמר משהו על חג השבועות שזה עתה נפרדנו ממנו. והאמת שזה לא כל כך זה עתה, כי חלפו מאז שעות לא מעטות, אלא שאני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל אצלי שירי החג ממשיכים להתנגן באוזניי ולא עוזבים. ובזמן האחרון, כשנהיה כל כך פופולרי להשמיץ את תלמידי החכמים, אז השירה הפשוטה הזאת של תורת השם תמימה, מה אהבתי תורתך, וכל השירים האלו, מרגשת פי מיליון. אני יצא לי לשמוע כל כך הרבה את השירה הזאת. דבר ראשון, סיפרתי כאן לא פעם, יש לנו גם בית כנסת בתוך הבית, בחצר של הבית שלנו, בית כנסת שפועל מימי הקורונה, מתחילת הקורונה ועד עצם היום הזה. אז אני שומעת את הדברים ממש כבור ים, אבל אני גם ככה בשכונת בית וגן בירושלים, שאפופה ומלאה בישיבות קדושות שאפשר שם, משם לשמוע שירים ומחולות, וזה פשוט מרגש כל כך לשמוע איך שכולם שרים אותם השירים, שירי תורה, שלא צריך אפילו לחדש אותם או לחדש את מנגינותיהם, אותם השירים של פעם, אותם השירים ששרו סבי וסב סבי, כן, אותם שירים של פעם, 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 אותם שירים גם שרים אותם עד היום, כי הם שירים שכל כך מתחברים, וכל כך עושים לנו את זה, וכל כך נוגעים לנו ברגש שלנו. בזמן האחרון, התחלנו להבין שאין לפני מי להצטדק, כשאני מדברת על השמצת תלמידי חכמים. אני באופן אישי לא אהבתי אף פעם את הטענה שאנחנו טוענים לפני האנשים שמתריסים כנגדנו, ואנחנו אומרים, גם אנחנו משרתים בצבא, הבן שלי, הבן של השכנים, הבן של הבן דוד שלי, או זה שרת בקרבי, ואנחנו מביאים כל מיני אנשים מתוך המשפחה שגם הם וגם הם וגם הם. ולמה אני לא אוהבת את הטיעון הזה? כי אולי לאותו אדם שאומר את הדברים, באמת יש שלושה בנים ששרתו בצבא. קורה, כן. ואולי למישהו אחר יש בן ששרת בצבא, או הבן של השכן שלו. אבל בואו, לא נתמם. כולנו יודעים שבאופן כללי, חרדים אינם משרתים בצבא. ואם פעם הצטדקנו, כי חשבנו שזה יביא יחסים טובים יותר עם אחינו החילוניים, וסיפרנו להם שגם לנו במשפחה יש, וגם המשפחה שלי כך וכך, ויש בה מכל הסוגים, וסיפרנו להם כמה שאנחנו עושים דברים אחרים, וכולי וכולי. אנחנו עכשיו לאט לאט מבינים וגם לומדים שאין לנו סיבה להצטדיק. גם אם רוב החרדים לא משרתים בצבא, גם אם היו משרתים בצבא, לא היינו מוצאים חן בעיני האנשים האלו שמדברים נגדנו. ולכן אני תמיד הייתי בעד להכריז הכרזה ברורה וחד משמעית, שאומרת, אתם צודקים כשאתם טוענים כנגדנו שאנחנו לא משרתים בצבא. אתם צודקים, אנחנו איננו משרתים בצבא. הצבא הוא לא מקום שמותאם לנו. אנחנו לא יכולים להיות בו. אנחנו נמנעים מלשלוח לשם את ילדינו, כי זה לא מקום שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו בו. לכן כולנו, ממש רובנו, מעדיפים שגם אם הנער הוא לא מהלומדים המובחרים של הישיבה, עדיין טוב לנו שישב באוהלה של תורה מאשר שירת בצבא, שישרת בצבא שאינו תואם את רמתו הרוחנית. ואני חושבת שעכשיו הגיע הזמן להכריז ללא בושה את הדברים הללו. הרי זו ההשקפה שלנו, של האנשים החרדים, אז למה לא לשים אותה על השולחן ולומר את הדברים? ואם אנחנו לא אומרים את הדברים בצורה ברורה, אז לא מבינים אותה בצורה נכונה, וממשיכים להתווכח איתנו וצודקים, כי איך אנחנו יכולים להגיד גם אנחנו, גם אנחנו, כשאנחנו בגדול לא. ואפשר להוסיף ולומר ולהסביר, כשאנחנו מדברים עם מישהו שרוצה לשמוע ששירותכם בצבא הוא חיוני, אבל כפי שהוא חיוני, כך אנחנו בטוחים שגם שירותנו בצבא השם הוא חיוני. לא בושה לומר את הדברים האלו. גם זה חיוני וגם זה חיוני. ועוד ראוי שנסביר שמבחינתנו אנחנו לא שומרים את זכות לימוד התורה דווקא לעצמנו. מבחינתנו אנחנו מזמינים את כל מי שחפץ בכך לעבור לשורותינו ולהצטרף למחננו. אנחנו לא מכריחים לעשות את זה. אנחנו לא מכריחים, כל אחד כאן דוגל במשהו אחר, כל אחד מאמין שמשהו אחר שומר על הארץ הזאת. אז אנחנו לא מכריחים אתכם להאמין במה שאנחנו מאמינים ולבוא לעשות את מה שאנחנו עושים. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את מה שאתם עושים, כי אנחנו מאמינים במשהו אחר. ואם אתם חוששים לכך שלא יהיה מי שישרת את המדינה, אם כולם יעברו ללמוד בישיבה, אז על זה אנחנו יכולים להוסיף ולומר שבמקרה כזה, מבחינתנו ולפי הסתכלותנו, לא בטוח בכלל שיהיה צורך בצבא. כי אולי, במקרה כזה, כפי שאתם מציינים, אולי נזכה לשבת לבטח בארצנו, בזכות לימוד התורה, ואז לא נצטרך להילחם. רק בצורה כזאת שבה אנחנו לא מתקפלים, ולא פוחדים, ולא מתביישים, לא יראים, לא משיבים בכל מיני תשובות חלושות כאלה, ולא מתנצלים ומציירים את עצמנו כאשמים, אלא עונים בראש מורם ובגאווה גדולה. רק כך יתחילו אחרים להפנים את התשובות שלנו, שאינן מצטדקות ואינן חסודות יותר מדי, ולא מגומגמות יותר מדי, אלא בטוחות בעצמנו. למה? שלא נאמר את הדברים בצורה גלויה ובראש מורם, הלא אנחנו באמת חושבים אותם. מתי יוצאים לנו דברים מגומגמים? כשאנחנו אומרים דברים שאנחנו לא בטוחים בהם. כי כשאנחנו אומרים גם אנחנו, גם אנחנו, אנחנו לא בטוחים בזה, כי הרי אנחנו יודעים שלא אנחנו, לא אנחנו. אבל כשאנחנו אומרים את הדברים בצורה ברורה, למה לא אנחנו? ומסבירים את הדברים, אני חושבת שהם מאוד מאוד מובנים למי שרוצה לשמוע. ואני לא מדברת פה על כאלו שאינם רוצים לשמוע, כי המליזים, המליגים האלו שאינם רוצים לשמוע, הם כאלו שגם לא יקשיבו לא לדברים האלו ולא לדברים אחרים. הם גם לא מקשיבים כשאנחנו מסבירים ואומרים שאנחנו עושים את שירותנו בעמותות גדולות מאוד, שמוכרות לכולם ונותנות את שירותם, שירותיהם לכולם. הם לא מקשיבים, הם לא יקשיבו לשום דבר כזה שנאמר, כי הם לא רוצים לשמוע. הרי אין מה לומר דברים שלא ישמעו, אין סיבה לומר אותם. כדאי לדבר עם מי שרוצה לשמוע, עם מי שאוהב לשמוע, עם מי ששואל באמת כדי להקשיב וכדי לקבל תשובה, ולא לענות לך אלו ששואלים על מנת להטריס, שלא מעוניינים להקשיב, שרוצים רק לחבל, שרוצים רק לדבר נגד ולצעוק נגד. אז להם אנחנו לא חייבים בכלל תשובה, אבל כשמדברים על תשובה, תשובה אנחנו נותנים למי שרוצה לשמוע. למי שרוצה לשמוע, מגיע לשמוע את התשובה. וכשאנחנו באים ואומרים לפניו את תשובתנו, הוא גם מקשיב והוא שומע. אני באופן אישי מצאתי את עצמי בחג השבועות, מטיילת ברחוב ומחפשת מקורות שירה. ואלו כפי שציפיתי בדיוק, היו בבתי הכנסת, בבתים פרטיים, אבל יותר מכל הם היו בישיבות האלו, הפזורות בכל פינה ופינה בשכונתי, אבל גם בארצנו, בארץ הקודש. ושאלתי את עצמי, מה היה קורה אם היינו מצליחים להביא לשכונה ברגעים אלו, את אלו שמלגלגים, את אלו שמליזים כנגדנו, את אלו שמדברים באופן כזה, והם היו עומדים עכשיו כמוני, מתחת עמודי הישיבה, ושומעים כמוני את שירי התורה הקדושה, המענגים כל כך, המרגשים כל כך, האם הם לא היו בעצמם ממהרים פנימה כדי לחזות בפלא הזה, בכל כך הרבה בחורים שיושבים ולומדים תורה ושרים שירי תורה? ואם הם היו רואים את כל זה, האם הם לא היו נרדים? וליבי נחמץ בקרבי כשחשבתי על ההפסד הגדול הזה של האנשים שלא זכו לחזות בקדושה הזו, וזה מה שמביא אותם לדבר כפי שהם מדברים. כשילדיי היו קטנים והייתי שולחת אותם לבית הספר, הייתי מברכת אותם בכל פעם בברכה, יחד עם נשיקת הדרך, הצדה לדרך, הייתי אומרת לכל ילד, שיהיה לך כיף, שתהנה, שתעשה שם חיים, שיהיה לך יום מקסים, והתכוונתי לכך בכל ליבי. והילדים היו יוצאים למקומות הלימוד שלהם בהרגשה כזאת שבאמת יכול להיות שם כיף, יכול להיות נחמד. ואני הייתי מברכת בברכה הזו, כי תמיד אמרתי לעצמי, מה שווה ללכת ללמוד בוקר שלם ולהתייסר? שילכו לפחות לחפש את הטוב, בכיף, בהנאה. כי כמה שהילד ילמד טוב ויצליח במבחנים, אם הוא לא יעשה את זה בהנאה, בשמחה, זה יהיה ממש ממש חבל, וההפסד יהיה כולו שלו. במשך השנים, כמנחת הורים, אני הוריתי להורים לאורך כל הדרך לומר את המילים האלו לילדים. ילדים צריכים לדעת שאנחנו, ההורים, לא תופסים אותם, שולפים אותם מהמיטות ומשליחים אותם להנחות. אנחנו אמנם חייבים לשלוח אותם ללימודים, או מכיוון שהם לימודי חובה, או מכיוון שאנחנו עובדים, אבל חשוב לא פחות שהילד שלנו ייהנה מהדרך, ושלא רק יבוא לשם כדי לקצור את הפירות. לא פעם הורים היו צוחקים, כשאמרתי להם לומר את הדברים האלו לילד, עוד לפני שהם אמרו את זה לילד, הם כבר היו עונים ואומרים לי, הילד שלי יצחק עליי אם אני אגיד לו שיהיה לך כיף. מה זה לומר לילד שיצא לעשות חיים? מה? תעשה חיים, אומרים למישהו שיוצא לחבר, שהולך לרחוץ בים, שנוסע לחוץ לארץ, שם עושים חיים. הורים אמרו לי תמיד, הבן שלי יגיד לי, אמא, מה קרה? קרה משהו? מה זה תהנה בבית הספר? ממתי נהנים בבית הספר? כולנו יודעים שבית ספר זה מקום של סבל במקרה הרע, ושל הרע במיעוטו. מקום שיכול להיות בסדר. ולא פעם היו ההורים בעצמם אומרים לי, רגע, את רצינית? ממה אפשר ליהנות בבית הספר? אני לא נהניתי שם, אמא שלי לא נהנתה שם, הסבתא שלי לא נהנתה, כנראה גם הילד שלי לא ייהנה שם, במה הוא שונה? למה שהוא ייהנה? וכשההסתכלות של ההורים על בית ספר היא כזו, אז איך הורה בכלל היה רוצה שלילד שלו יהיה טוב? זה כמו גלגל שמתגלגל כל הזמן. אתה יוצא לעבודה עם חיוך, אתה מקבל חיוך. אתה יוצא לעבודה במחשבה של כמה רע הולך להיות לי, נמאס לי מהעבודה הזאת, למי יש כוח לקום. זה מה שאתה מקבל. אז זה פשוט מתממש, כי העבודה מאכזבת, מייאשת, מעצבנת, משעממת, או אפילו דוחה לפעמים. אבל אם אנחנו נשנה את ההסתכלות הזאת, ונאמר לעצמנו, ברוך השם שיש לי עבודה, יש כל כך הרבה אנשים שהיו חפצים בעבודה שלי, אני מודה להשם על כל רגע שאני יכול לעבוד, אז העבודה תיהפך לפתע פתאום לחוויה. ילד שיוצא לבית הספר, הוא יוצא בפירוש לעבודה. הוא צודק שהוא מתלונן. אבל אם אנחנו נראה לו את הדברים היפים במקום עבודתו, נתאהב כשהוא לומד למבחן על חומר שאני אהבתי כשהייתי ילדה, או נתרגש כשהוא מספר על איזה סרטון שהראה המורה ואני אצטער שלא הייתי שם כי אני כל כך הייתי רוצה לראות את זה. אז נלמד אותו שיש יופי במקום לימודיו, ואז הוא יגלה שבית ספר גם יכול להיות דבר משמח. אפילו שעובדים שם לפעמים ויגעים, אבל הוא יכול להיות גם משמח. היום, כשאני מנהלת סמינר לבנות, כפי שסיפרתי לכם פה לא פעם, אני מסתכלת מהצד השני על תלמידותיי ואומרת לעצמי, אולי גם אין למדו משך הזמן שבית ספר לא יכול להיות מקור שמחה והנאה. אז קחי לך למשימה, להביא אותן למסקנה אחרת. תני להן להבין שלכאן באים כדי לחייך, כדי לשמוח, וגם כדי לעמוד בכל המטלות וללמוד כמו שצריך. זה לא סותר. אין בזה סתירה. תתני לכל בת להבין שככל שתגיעי עם חיוך על הפנים, כי תדעי שפה גם יכול להיות נחמד, כך תקבלי חיוכים מכל עבר, ותגלי שמקום לימודים לא חייב להיות מקום של צער ועוגמת נפש. ואת זה לקחתי לעצמי לידיים, אמרתי, את חייבת, חייבת לדבוק בדבר הזה, ולעשות איזשהו שינוי בהסתכלות של האנשים. אנחנו יוצאים מהפסקה של פרסומות, ומיד לאחריה נמשיך בתוכניתנו. באחת מהרצאותיי להורים, סיפרה אמא, בהקשר לנושא מסוים, כמה הרצונות שלה ושל הילדים שלה לא תמיד מתחברים. היא סיפרה כל מיני דוגמאות, אבל דבר אחד שהיא סיפרה, והיא קראה לזה אפילו שהדבר הזה מוציא אותה מדעתה, היא אמרה כך, בכל יום שישי, ביתה בת הארבע מביאה מהגן ספר ספרייה. ובאופן קבוע היא נכנסת הביתה עם ספר שיש גם בבית, על המדף. ואז היא שואלת את הבת, למה את מביאה אותו? יש לנו אותו בבית. ומה הילדה עונה? זה הסיפור שאני אוהבת, לכן הבאתי אותו. נכון, אבל תראי, יש לנו בדיוק את הספר הזה על המדף. אז מה? זה מה שאני אוהבת, וזהו. ואותה אם מסבירה לבת שלה פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא עוזר. בכל פעם היא מגיעה הביתה עם ספר שהיא מאוד אוהבת, אבל שמונח גם על המדף. והיא טוענת שאת זה היא רוצה להביא, וזהו. וזה הזכיר לי את הנכדים שלי, שמביאים הביתה תמיד ספר ספרייה של מנוחה פוקס. ואז האמא אומרת, אבל תביאי ספר אחר, את זה אני יכולה גם להביא לך מסבתוש. לא משנה, היא תמשיך להביא את הספר הזה, כי אותו היא מאוד אוהבת. או אמא אחרת נזכרה בבן שלה, שלומד בתלמוד תורה, ובכל פעם שהולכת להיות מסיבה, הוא חוזר הביתה, עם רשימת מקולת. והיא צריכה לרדת לחנות, ולהוציא כסף, על חבילה של עוגיות, בדיוק כמו שהוא אוהב, ועל שלושה בקבוקי שתייה, שהיום הם לא כל כך זולים, ועל חבילה של במבה, וחבילה של ביסלי, ולפעמים גם נגזר דינה להכין עוגה, דבר שהיא באופן אישי לא כל כך מחפשת אותו. ופעם היא ברירה אצל המורה, איך זה? שנותנים לילד אחד להביא כל כך הרבה דברים. והרב התפלא ואמר, מה פירוש? מה זה נותנים? הוא מתעקש להביא את כל זה. אנחנו עושים רשימה על הלוח, וכל ילד כותב מה הוא רוצה להביא, והוא אומר גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ואפילו פעם שאלתי אותו, למה שתיקח כל כך הרבה דברים? יש לנו כאן הרבה ילדים, אפשר לחלק את זה. והוא טוען שאימא שלו אוהבת דווקא להביא הרבה דברים, ואוהבת לאפות עוגה בשבילה הזה, ואוהבת ואוהבת ואוהבת, וכל פעם אותו ילד חוזר הביתה עם רשימה שלמה, רשימת מכולת שהוא צריך להביא לכיתה. ודיברנו על כך שלא פעם, בכלל בחיים, לא רק בין הורים לילדים, רצון של אחד סותר לחלוטין רצונו של אדם אחר. זה בהרבה מאוד מקרים בחיים. כשמשהו טוב לאחד, הוא דווקא פועל הפוך אצל האחר. אפשר להיזכר, למשל, בארוחת צהריים או ערב בביתנו, כשאנחנו רוצים לדבר על חיק המשפחה. כל המשפחה אוכלת יחד את האוכל שהכנו. אבל אז אנחנו שומעים את אותו ילד שקורא, אוף, אמא, למה עוד פעם פתיתים? את יודעת שאני לא אוהב פתיתים. נכון, חמודי, אבל אחותך אוהבת פתיתים. אז מדי פעם עושים גם פתיתים, מה אפשר לעשות? אבל ברגע שעושים פתיתים, לא עושים את מה שהוא אוהב, למשל את האורז שהוא אוהב. ואז זה אחד מול השני. עושים מה שאחד רוצה, מה לעשות? זה מחבל באיזשהו מקום לשני. אנחנו יכולים לראות את זה בחופשה, כשאנחנו נוסעים עם הילדים. ואז מתעורר ויכוח. למה למוזיאון? אתם יודעים שאני לא אוהב מוזיאונים, אתם יודעים שאני לא אוהב את הדברים האלה. נכון, אבל האחים שלך אוהבים, וגם להם מגיע משהו שהם אוהבים, לא? וכשיוצאים להליכה רגלית, אז הילד הזה אוהב, ואחרים אינם אוהבים. וכך זה אחד מול השני, כי מה לעשות? שאנחנו צריכים לבחור אחד מהשניים, לאן ללכת עכשיו, לאן לצאת עכשיו עם הילדים. לא פעם, הרצונות מתנגשים. ככה זה. הרבה דברים בעולמנו הם זכייה בפייס לאחד, וכנגד ממש להפך מזה לאחר, אפשר לראות את זה בזכייה בפייס האמיתית, כן? כאשר אחד זוכה בפייס, האחר לא זוכה. מה לעשות? אחד זוכה, אז האחר לא. שמחה ואושר לאחד, וכלום לאחר, ואולי אפילו גרוע מזה. כשאני מגיעה לבתי ספר, למפגשים עם תלמידים, אני עורכת לא פעם הגרלה על ספר, בסוף המפגש. אני מסבירה לילדים דבר מאוד מאוד ברור, שאחד יכול לזכות. זו הגרלה שאנחנו עורכים. אחד זוכה. עכשיו ברור שאם האחד זוכה בספר, השני לא זוכה בספר. הרבה אחרים גם לא זוכים בספר, כי זה אחד זוכה. מה לעשות? שם במפגשים האלו, אני מסבירה לילדים משהו שהוא תכלית התשובה, אני חושבת לכל הדברים האחרים. ואני מסבירה לילדים ואומרת להם, תשמעו, אמנם אחד זוכה, אבל כולנו שמחים בשמחתו. כולנו, אם אנחנו רוצים להרגיש שזכינו, אנחנו פשוט נשמח בשמחתו. ואז מה יקרה? גם הוא שמח שזכה. גם אנחנו שמחים בשמחתו. מה יוצא? שבעצם כולנו שמחים, ואף אחד מאיתנו לא יוצא מופסד. אז זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, וגם בתחומים אחרים, זה צריך להיות המוטו שמלווה אותנו. נכון, החודש בזבזנו את הכסף החודשי שלנו על קניית בגד לאישה. אז לא יהיה כסף למותרות אחרים, לדברים אחרים שרצינו לקנות, או שאנחנו אוהבים לקנות, שהיינו רוצים, מה קיבל הבעל. אולי שום דבר, כי הפעם הוא קנה בגד לאישה. אבל מה? הוא זכה בשמחה גדולה על כך שהוא שימח את אשתו. אז נכון, הוא לא קיבל את מה שהוא היה מאוד רוצה לקנות לעצמו החודש, אבל הוא זכה בשמחה גדולה גם כך, כי הוא שימח את אשתו. אם נדע לשמוח בשמחת האחר, אז נגלה פתאום שהפתיתים של ארוחת הצהריים, גם אם אינם אהובים על הילד, הם טובים בעיניו, כי זה בסדר. אני יושב, מסתכל ורואה איך האחים שלי נהנים. זה עושה לי טוב. וזה בזכות זה שאני לא קיבלתי את מה שרציתי. זה בזכות זה שאני כאילו ויתרתי. אז השני יכול לקבל. וגם כשהילד מביא ספר מהגן, ואני צריכה לספר לו את הספר הזה, ודווקא אותו בפעם המאה. בכל זאת, הוא ספר נחמד. אז אני אספר אותו 100 פעמים, אז אני אספר 101, אני אספר 102, אבל הילד כל כך מאושר, כל כך נהנה, כל כך אוהב, כל כך רוצה. אז מה? העונג הזה שלי הוא כל כך גדול פה, ששווה לי. נכון, סיפרתי סיפור שכבר נמאס לי לספר אותו, אבל אני מאושרת, אני שמחה. כמובן שאם הבקשה של הילד היא אינה מוסרית או גורמת לגרעון, תמיד זה הילד שמקבל או כל מיני דברים אחרים, אז כמובן שעלינו לחנך אותו. אבל זו הסתכלות שמביאה הרבה אמפתיה למישהו אחר, שאנחנו עושים למען האחר ויודעים לקבל את זה שגם לא מגיע, אז תמיד אנחנו נרגיש חיוביים ותמיד אנחנו נרגיש טוב עם זה ותמיד יהיה לנו כיף ונחמד גם שהאחר מקבל או זוכה. זה לימוד לחיים בכלל. בהסתכלות שלנו על מישהו אחר בכלל בחיים, מוריד מאוד מאוד את מפלס הקנאה, שזה דבר שמקנן בתוכנו, אצל כולנו, וזה מוריד את זה. כי כשאנחנו לומדים לשמוח בשמחת השני, וללמוד גם שזה כל כך כל כך משמח אותנו, אנחנו מגלים עולם חדש של שמחה. רבים מאיתנו מכירים את הספר שכתבתי, שנקרא שלום כיתה א'. נכון, וגם את הסרט, שאתם בוודאי מתחילים לשיר עכשיו את שיר הפתיחה שלו, שלום כיתה א', שלום, וכך הלאה. בכל שנה, ברבות מהמועצות והעיריות, מחלקים לילדים בני השש והשבע את הספר הזה, ולפעמים ערכה של מארז, של ספר עם דיסק, שלום כיתה א'. יש כאלו שמחלקים את הערכה בתחילת שנה של כיתה א', ויש כאלו בסוף. יש כאלו שאוהבים לקרוא את הספר שלום כיתה א', בתחילת שנה שהם מתחילים ללמוד בכיתה א', יש כאלו דווקא בסוף. ושמתי לב לדבר מעניין, למילה שלום. המילה שלום היא בעצם ברכה של התחלה וברכה של סוף. אנחנו אומרים שלום כשאנחנו נפגשים ומתחבקים ומתרגשים, נכון? שלום, ומקבלים את רעינו באהבה. ואנחנו אומרים שלום כשאנחנו נפרדים והולכים ומאוכזבים. בחיבוק הזה של הפרידה, אנחנו גם אומרים אז שלום, נכון? זו מילה של של מפגש ומילה של פרידה. ומלבד השלום הזה של ההתחלה ושל הסיום, יש לנו גם את השלום של הבאמצע. לחיות בשלום, להיות בשלום זה עם זה, לשמור על שלום ולא לריב. בעצם, אם נשים לב, כל מהותנו הוא ברכת השלום הזה. היא מהותנו. אנחנו רוצים שלום. שלום עם אהובינו, שלום עם אויבינו, וגם שלום עם עצמנו. אתה שלום, ביתך שלום, כל אשר לך שלום. כן, אנחנו מחכים שהכל יהיה בשלום. ועבור השלום הזה אנחנו מוכנים לשלם הרבה מאוד. אנחנו משלמים הרבה מאוד עבור שלום עם שכנינו הערבים, והסכמי שלום שונים, ואנחנו לא צריכים להגיע רחוק. אנחנו מוכנים לוותר ולהתפשר על הרבה מאוד דברים, כדי להגיע לשלום עם ידידינו, עם חברינו, כן? עם אנשים שקרובים לנו. כמעט תמיד, כדי לחיות טוב ובשלום עם אנשים, אנחנו צריכים גם לוותר. אין כמעט מושג כזה להיות חבר של מישהו, רק לקבל את הטוב, בלי לוותר לו אף פעם. תשימו לב שחברים טובים, חלק מהביטוי של חבר טוב, זה גם לוותר לו, לעתים. ואם אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא יכולים, לא תהיה פה חברות של אמת. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות חברים טובים, אם אנחנו לא לפעמים מורידים את הראש שלנו, מרכינים את הראש ומביאים לשלום באמצעות ויתורנו. אבל השלום הזה שאנחנו פותחים בו ואנחנו מסיימים בו, ואנחנו נמצאים בתוכו וכל כך יודעים שצריך אותו בכל תחום ובכל מקום, אנחנו לפעמים שוכחים את השלום עם עצמנו. ואנחנו מרבים לכעוס על עצמנו, ולא לוותר לעצמנו. ויש לנו הרבה נקיפות מצפון על ההורות שלנו, על הסבאות שלנו, על הסבתאות שלנו, על עצמנו, כן? הרבה מאוד נקיפות מצפון. אמרה לי מישהי ממש אתמול, שהיא אוכלת את עצמה על כך שהיא פגשה מישהי ברחוב, ולא קלטה באותו רגע שזאת היא, ולא אמרה לה שלום, והסימון נפל לה רק לאחר מכן, ואם היא הייתה רק רואה אותה פנים אל פנים, מיד באותו רגע שוב, היא הייתה אומרת לה שלום כל כך יפה. אבל עכשיו, כך היא אמרה לי, מה אותה אחת תחשוב עליי? מה היא תרגיש עכשיו? ובדיוק מולה זה קרה לי, עכשיו היא תרעיש עולם, והיא כל כך תכעס, ומה יהיה? וחשבו על זאת בעלת נקיפות המצפון, שלא תפסיק לחשוב עכשיו, על מה קרה לה, ותאשים את עצמה. תאשים את עצמה שהיא לא אמרה את השלום הזה בדרך, ובסוף מה? החברה ההיא, שלא זכתה לברכת שלום, אולי בכלל לא שמה לב לזה, לא ייחסה לזה חשיבות, או הבינה את הסיטואציה שבה לא זיהו אותה בתחילה. גם זה יכול להיות, אנחנו מרבים לתקוף את עצמנו, מרבים לא לסלוח לעצמנו. אז בואו נחשוב שוב, האם באמת מגיע לנו לחיות כל כך בחוסר שלום עם עצמנו? בואו נקבל גם את עצמנו בברכת שלום. ובשלום הזה אני רוצה לחתום את תוכניתנו, ולהודות לפסח בגד שהיה כאן איתנו. אני אתן שוב את כתובת המייל שלי, למי שלא כתב, שלא רשם, ואשמח לקבל את מכתביכם, c5712111@strudelgmail.com. אנחנו נמשיך וניפגש בעזרת השם גם בתוכנית הבאה שלנו בשבוע הבא באותה עת ובאותה שעה. ועד אז המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני מנוחה פוקס.